שלום לכולם. כמו שהקדים הרב נועם, אנחנו נעסוק בפתח שנת השמיטה בשיעור הבא, אבל נקדים בנושא ט"ו בשבט, שזה ממש הזמן הקרוב, הזמן הקרוב לפני השמיטה, שהוא גם קשור לנושא שביעי בצורה עקיפה יותר. המקור הראשון שיש בדפים שלפניכם בעצם הוא המקור הבסיסי למה אנחנו קוראים לט"ו בשבט ראש השנה לאילן. המשנה במסכת ראש השנה פרק א' משנה א' נאמר ארבעה ראשי שנים הם: באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים, באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה, רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים באחד בתשרי, באחד בתשרי ראש השנה לשנים ולשמיטים ולאבלות, לנטיעה ולירקות. באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמישה עשר בו. אנחנו נעסוק יותר בסיפה של המשנה, אבל כדי להבין את הסיפה של המשנה, אנחנו נעסוק כבר גם בנושא של הירקות, כי זה יותר... אנחנו נשווה את זה לנושא של ראש השנה לאילן. המשנה אומרת שבאחד בתשרי ראש השנה לשנים ולשמיטים ולאבלות, שעכשיו לא נתעכב מה המשמעות של כל דבר, אבל נתעסק בנושא של הנטיעה והירקות, יותר נושא של הירקות. בנושא של נטיעה זה יותר עוסק בענייני עורלה, שזה לא הנושא שלנו עכשיו. למרות שיש קשר בין ט"ו בשבט לשנות עורלה, אבל אם נספיק נגיע גם קצת לנושא של עורלה, אבל קודם נתעסק באילן מול הירקות. אז אם באלף בתשרי זה ראש השנה לירקות, בענייני תרומות ומעשרות, כידוע אין בירקות עורלה, עורלה זה רק איסור שקיים מהתורה על כל פרי שתוך שלוש שנים שצומח תוך שלוש שנים מנטיעת האילן, והפירות האלה הם אסורים מדין עורלה, ולדעת הרבה פוסקים גם בזמן הזה זה אסור מהתורה, למרות שיש דברים, מצוות הקליות בארץ שחיובם הוא רק מדרבנן בזמן הזה, כמו תרומות ומעשרות, לדעת ככה דעת רוב הפוסקים וכמותם הרמב״ם והשולחן ערוך בעקבותיו, ורוב הראשונים ככה סוברים. אותו דבר שמיטה שאנחנו עובדים בפתחה היא לא מהתורה, כי לפי כולם, מכל מיני סיבות, איך שלא נגיע לזה, רוב הפוסקים סוברים ששמיטה היא מדרבנן, עורלה, זה מה שיש לזה משמעות מדין תורה גם בזמן הזה, וזה הנושא של נטיעה. ירקות לא קשור לעורלה, יש לו, לירקות יש את החיוב של תרומות ומעשרות. אז א' בתשרי זה ראש השנה לירקות. מה המשמעות? מאוד קל להבין את זה. למה הנושא של השיעור ט"ו בשבט זה לא רק בגלל שט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילן ואנחנו עומדים בפתחו, כי יותר קל להבין את ההלכה מבחינה מציאותית, הכוונה יותר קל להבין מה הכוונה א' בתשרי ראש השנה לאילן. כי אם אני אומר אפילו לילד מתחת לגיל בר מצווה, שאם הוא נכנס לחממה של העגבניות של אבא שלו, כן? הוא נכנס לחממה של העגבניות של אבא שלו, והוא כותף ממנה בערב ראש השנה, אז זה שייך לשנה הקודמת, ומאותו שיח, עגבניה ליד, שהוא לא כתף אותה כי הייתה קצת, אולי טיפה ירוקה, ואפילו אולי הייתה ירוקה, פשוט אולי צריך יותר עגבניות. והוא נכנס בצום גדליה לקנות אחרי הצהריים, לקטוף כמה עגבניות בשביל הסלט, שסעודת סוף הצום, אז הוא לא יכול לאסר את העגבנייה שהוא כתב לפני ראש השנה ולא הספיק לאסר אותה עם העגבנייה שהוא כתב בצום גדליה. כי לא מאסרים משנה על חברתה. תאסר את כל דבר זרחה יוצא לשדה שנה-שנה, שלא מאסרים משנה על חברתה. ואם כן, זה הדבר הכי פשוט להבין, לכיתה. אמנם יש ראשונים שאומרים שלכיתה זה אינדיקציה, דיינו זה הבחנה לגמר פרי, אבל בוודאי שהרמב״ם לא סובר ככה להלכה, וגם השולחן ערוך לא סוברים ככה להלכה, עכשיו, לכיתה קובעת, דבר מאוד פשוט, מאוד קל להבין. בפורות האיראן, הנושא קצת יותר מורכב, וזה גם שיעור בפני עצמו מה ההגדרה של חנתה, אבל לפני שנסביר את המשנה, את על פי הגמרא, צריכים להבין שבראש השנה, שההגדרה של פרי, זה לא מתי שאני כותף אותו. אני יכול לכתוב פירות לפני ט"ו בשבט ופירות אחרי ט"ו בשבט, והם יהיו שייכים לאותה שנה, ברוב הפירות. ברוב הפירות, תכף נגיע בסוף השיעור מה יוצא מן הכלל. אבל ברוב הפירות, הקטיף לא קובע, הוא לא משמעותי בכלל. מה שקובע זה תחילת הלידה של הפרי. תחילת הלידה של הפרי נקראת חנתה. יש כמה הסברים מציאותיים מה זו החנתה, אבל שוב, לא נעסוק בזה עכשיו. אבל תחילת הלידה של הפרי היא חנתה. אבל זה לא רק שזה שונה מהירק, שזה הלקיטה וזה החנתה. ההבדל בין פירות לירקות, שבכלל התאריך בשנה שמגדיר אותנו, אם זה שנה הקודמת, שנה הבאה, זה ט"ו בשבט ולא א' בתשרי. אז יש לנו שני הבדלים בין ירקות לפירות. א', התאריך בשנה, שזה ראינו במשנה במפורש, שזה א' בתשרי ראש השנה לירקות. לעומת זאת, בפירות האילן ראש השנה זה בט"ו בשבט כדברי בית הלל שככה ההלכה. דבר נוסף, המציאות, וזה לא כתוב במשנה, כן? נקרא את זה, אני אדלג איתכם, ברשותכם, למקורות החמישי והשישי, כדי להבין אחרי זה את הסוגיה. המקור החמישי, הגמרא בראש השנה דף י"ג עמוד ב', אמר רבא אילן בתר חנתה, תבואה וזיתים בתר שליש, לא נתעסק עם זה עכשיו, וירק בתר לקיטה. כלומר, יש לקיטה מול חנתה. זה הדבר, ההבדל בין ירק לפירות. מסביר רש"י למה? למה החנתה? למה החנתה היא קובעת? למה לא תגיד בסדר? יש לך הסברים על ט"ו בשבט, תכף נגיע למה ט"ו בשבט, אבל למה החנתה? אומר רש"י, אילן גדל על מי שנה שחנת בה, שעל ידי שרף שבא באילן לפני חנתה, פירותיו חונטים ובו נגמרים, ששרף האילן עולה ונכנס בפרי תמיד וממנו גדל. אנחנו לא נרחיב את זה עכשיו, בהמשך. אבל צריך לדעת, כלומר, חנתה היא תהליך שקיים בעץ, והחנתה זה דבר שהוא מושפע, לא כמו, זה, צריך לדעת את העובדה המציאותית לפני שנעסוק בתוכן. העובדה המציאותית שירקות, ואפשר לשים לב לזה, כל מי שקצת התעסק בגידול ירקות, אפילו בצורה הכי חובבנית. עץ, אני לא מדבר עץ שהוא בקושי נטייה רכה, אני מדבר עץ די ותיק, השקטע, לא השקטע, הוא לא חוטף מיד מכת חום, כן? אלא אם כן תיבש אותו בצורה יזומה, אני לא יודע מה. אבל ירק לא נותן לו את ההשקיות הרגילות, הוא לאט לאט נובל במהירות, כן? הוא לאט לאט נובל בתוך כמה זמן הוא מת. כלומר, הקשר בין ההשקיה לבין הפרי הוא קשר ישיר ומיידי. לעומת זאת, בפירות, בעצי פרי, אין קשר מיידי בין ההשקיה לבין הגידול הפרי. הקשר הוא לטווח הרבה יותר רחוק, ולכן יש לזה השלכה להגדרה שנעסוק בזה, להגדרה של ראש השנה לאילן, שעכשיו נעסוק בזה. נחזור למקור השני. הגמרא אומרת, כן, הגמרא מסבירה לגבי אורלה, שבאורלה יש דבר מיוחד. כן? באורלה יש דבר מיוחד, שבאורלה, אם אפשר להתבטא, אנחנו מחליפים קידומת. מה זה מחליפים קידומת? כשאנחנו נופעים, וזה מה שאנחנו קראנו בתחילת המשנה, שראש השנה באלף בתשרי זה ראש השנה לנטיעה. כלומר, אני נוטע עץ, לפני ראש השנה, זמן מספיק, ומה זה זמן מספיק? זה 44 יום לפני ראש השנה, כי אם נתתי 44 יום לפני ראש השנה, כשמגיע א' בתשרי, מבחינתי, מלאה שנה הלכתית לאילן, גם אם הוא רק בסך הכל בין 44 יום, כן? מכיוון שזרה, אפילו זרתי גרעין, זרתי גרעין של פרי באדמה, בדרך כלל היום כמעט לא זורעים, לפחות לא בגינה, לא זורעים גרעינים. זה עושים במשתלה. בגינה אנשים לוקחים כבר עץ שנמצא במשתלה זמן מסוים, כי מי שזורע גרעין הוא לא יודע מה לזרוע, הוא לא יודע, והתוצאות הן בדרך כלל לא יהיו מועילות, ולכן הוא קונה שתיל במשתלה, לפעמים הוא קונה שתיל בן שנתיים, לפעמים קונה שתיל בן שלוש, אבל אם הוא קנה את השתיל במשתלה, שהשתיל הזה לא היה מחובר לאדמה, אז אין לזה שום משמעות. יכול להיות שהעץ בן חמש, אבל מבחינתי הוא בן אפס, כי הוא היה מנותק. אני מדבר על הלכה למעשה בלי להיכנס לעובדים ההלכתיים והדיונים. הדיונים היותר מעמיקים בזה מה ההגדרות של עץ במשתלה. אבל עץ שמנותק להלכה למעשה, אני מתייחס אליו כעץ בן אפס, אפילו יהיה בין שנתיים מבחינה בוטנית, או בין ארבע אפילו. ולכן אם אני קונה עץ במשתלה, מנותקת מהאדמה לגמרי, ובדרך כלל ברוב המשתלות זה ככה, אז אני לוקח את העץ, כדי להתחיל לספור לו שנות עורלה, אני כדאי לי לשתול אותו עד ט"ו באב. כי אם אני שתל אחרי ט"ו באב, זה מתחילים להיות דיונים, אם זה בגוש או לא בגוש, אם מתפורר הגוש, אז מבחינתי זה לא נחשב גוש, ולכן אם אני שתל עד ט"ו באב, כולל ט"ו באב, כמה דקות לפני השקיעה, מבחינתי יש לי 44 יום עד ראש השנה, שכידוע לאלול אין 30 יום, ולכן 44 יום מסתיימים, צריכים להסתיים בכפתת אלול, כי אין למד אלול, ואז לכן החשבון יוצא שאם אני שתל בט"ו באב, יש לי 44 יום של האילן, שזה בחשבון הלכתי מחולק לשניים, שבועיים לקליטה, דהיינו 14 יום לקליטה, ועוד 30 יום שזה יחשב שנה, כמו שאתם בטח מכירים את המושג הזה, 30 יום בשנה חשובים שנה. ולכן, אם אני שתלתי את העץ הזה בט"ו באב, אז העץ הזה בראש השנה הוא בן שנה. באלף בתשרה, הוא בן שנה. ניקח דוגמה מעשית מהשנה הקרובה. אם אני רוצה, ובמשנה הקרובה אני גם חייב, אם אני רוצה לשתול עץ פרי חשוף שורש, דהיינו שהוא לא בגוש אדמה, אז אני חייב לשתול אותו עד ט"ו באב. כי אם אני אשתול אותו אחרי ט"ו באב, מבחינתי מגיע ראש השנה לא מלאה לו שנה. ולכן אסור לי להשאיר את העץ באדמה, כי אז שנות העורלה שלו הם מבחינת המציאות העקרוני ההלכתית, אז השנה הראשונה לנטייה שלו זה שנת שמיטה, כי לא נחשב לו שנה ראשונה כשנה, 44 יום, וזה יגידו שהוא נטע בשביעית, ולכן במצב כזה צריך לעקור אותו. אבל בשנים רגילות לא עלתה לו שנה, שישאר, אבל לא עלתה לו שנה. אז אם אני רוצה כן להיות בסדר, גם לטעת עץ לפני השמיטה, עץ פרי, אני נוטע עד ט"ו באב, ואז אפילו נתפורר להגוש, לא קרה כלום, עד ט"ו באב אני נוטע, מגיע ראש השנה של א' תשרי תשס"ח, זה שנה שנייה לנטיעה. תשימו לב למשנה המשנה לנטיעה, לא לאילן, לנטיעה. נטיעה זה משהו רך, משהו צעיר, אז א' בתשרי ראש השנה לנטיעה. א' תשרי תשס"ח זה ראש השנה, ואז תשס"ח היא שנה שנייה לנטיעה. היא תסתיים באלף בתשרי תשס"ט. באלף בתשרי תשס"ט תתחיל שנה שלישית עד תש"ע. אבל אם הפירות יחמתו אחרי ראש השנה תש"ע, מה יהיה דינם? אנחנו נבוא ונגיד, מה הבעיה? נגמרו שנות עורלה? אומרת הגמרא לא, ופה אנחנו מגיעים למקור שניים שלפניכם. מגיע ראש השנה של תש"ע, אני לא אגיד שמלאו לו שנות עורלה, כי אני חישבתי שלוש שנים הלכתיות, א' תשרי תשס"ח, א' תשרי תשס"ט, א' תשרי תשע"ע, הנה חנתה, אמרת חנתה, אין בעיה, הפירות שיחנתו אחרי א' תשרי, נכון, הפירות שהיו באילן, אפילו שהם, כתבתי אותם אחרי א' תשרי הם עורלה, כי הם חנתו בשנות העורלה, אבל מה שיחנות עכשיו, זה צריך להיות נטע רווי, אומרת הגמרא לא, ופירות נטיעה זו אסורים עד 15 בשבט. אם מעורלה עורלה, אם לרווי רווי. מה קרה? החלפתי קידומת. קודם היה תשרי, פתאום זה קופץ לשבט. אז זה תשימו לב במשנה. במשנה כתוב, באחד בתשרי ראש השנה לשנים ולשמיטים ולנטיעה לירקות. לא כתוב לפירות היולן, לנטיעה. למניין שנות הנטיעה שנטעתי. לעומת זאת, כשאני מגיע להגדרה של הפירות, אז זה לא א' תשרי. הפירות, כדי לאכול אותם או לא לאכול אותם, זה ט"ו בשבט. כי פה כבר זה לא מתייחס לאילן, אלא פרי מתי הוא חנף. והגדרת הגדרת הפרי, השנתון שלו, זה ט"ו בשבט. וזה לגבי אורלה. שאומרת הגמרא, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כמר מנני מילי, מאיפה אני יודע את זה? אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, ומתו במשמד רבי ענאי, אמר קרא, כתוב בפסוק בפרשת קדושים, שם מוזכרת מצוות עורלה, כתוב, ובשנה הרביעית ובשנה החמישית. אני אגיד שוב את לשון הפסוק, לא אגיד פסוק שהיה בעל פה, אבל כתוב שם, שלוש שנים הרעבים יהיה לכם לא יאכל, זה סוף הפסוק, ואחרי זה כתוב, ובשנה הרביעית, כן, זה יהיה קודש הילולים, אני לא אומר את לשון הפסוק אלא בערך, אני גם לא זוכר לגמרי, כתוב אחרי זה, ובשנה החמישית זה יהיה לכם כל פרי הקודש הילולים להשם, ובשנה החמישית זה חולים גמורים, זה לא נטע לבל. דורשת הגמרא, כן, הגמרא דורשת, כן, הגמרא דורשת שכאשר כאשר הפסוק אני מפסק אותו לפי סוף פסוק רגיל, אז באמת הפסוק נעצר שלוש שנים היה לכם הרעים לא יאכל, נקודה. ובשנה הרביעית זה נושא חדש, זה פשט הפסוק, וזה גם, והפסוק הוא לפי פשוטו. אבל הגמרא דורשת לפעמים, לא לפי הפסוק הרגיל, היא דורשת מדרש הלכה. אומרת לנו הגמרא שהתורה כתבה את זה בכוונה בלשון כזו, כדי שאני אצרף את הפסוק הקודם לפסוק הבא עם וו החיבור. ואז כתוב ככה, שלוש שנים יהיה לכם הרעילים לא יאכל, ובשנה הרביעית, נקודה. כלומר, גם בשנה הרביעית לנטייה, עדיין הפירות הם כמו אורלה. זה, מזה הגמרא לומדת, שאלף בתשרי הוא לא ראש השנה לפירות האילן. יפה. אותו דבר, כלומר, לעניין אורלה, לא מסתיימים שנות העורלה באלף בתשרי, אלא הם מסתיימים בט"ו בשבט. לעומת זאת, כן? לעומת זאת, בנטייה הם מסתיימו באלף בתשרי, זה הסברנו. עכשיו הגמרא שואלת, יפה, אתה מלמד אותי נתון אחד, שאלף בתשרי זה לא ראש השנה לאילן, אבל מאיפה אני יודע שזה בט"ו בשבט? הרי בתורה לא כתוב בשום מקום ט"ו בשבט. אז מאיפה אני יודע? גם א' בתשרי לא כתוב, אבל דורשים שא' בתשרי, יש הרבה דרשות שא' בתשרי זה ראש השנה, ולא נעסוק בזה עכשיו. אבל מאיפה יודע שראש השנה זה ט"ו בשבט? וזה המקור השלישי. באחד בשבט, ראש השנה לאילן, זה כדברי בית שמאי. אני אסביר את הגמרא לפי הפשט, שלמרות שהגמרא שואלת מהי טעמה על באחד בשבט, מבין רש"י, ובוודאי מבינים תוספות, שהגמרא התכוונה גם לשאול, גם לבית הלל מה הייתה אמה. הכוונה מה הייתה אמה, למה אתה בכלל הגעת לשבט? או א' שבט, או ט"ו בשבט, אבל איך הגעת לשבט? אומרת הגמרא מה הייתה אמה, אמר רבי אלעזר, אמר רבי הושעיה, הועיל ויצאו רוב בשני שנה, ועדיין רוב תקופה מבחוץ. שואלת הגמרא מה היא כאמר? אומרת הגמרא, אחי כי אמר, אף על פי שרוב תקופה מבחוץ, הועיל ויצאו רוב בשני שנה. צריך להבין את המציאות את המציאות של ימות הגשמים ושל החורף, ומה זה תקופה, כדי להבין את הגמרא. אבל ברור שיש שני דברים, יש שני מושגים שאנחנו עוסקים בהם. יש ימות הגשמים ויש תקופה. בדרך כלל, אני אומר בדרך כלל כשאומרים תקופה, לא מתכוונים לתקופת הגשמים, וגם רוב המפרשים גם ככה מסבירים פה. תקופה, יש בשנה ארבע תקופות. יש תקופת תשרי, תקופת טבת, תקופת ניסן ותקופת תמוז. וארבע תקופות בשנה, זה בערך מה שכולם למדו בגיל, אפילו אולי בגן הילדים, שסתיו, חורף, אביב, קיץ. בגדול, התקופות האלה הן בעצם מסמלות לנו שלבים בעונות השנה, שמוזכרים גם בפרשת נוח, אחרי המבול. כלומר, תקופת תשרי ותקופת ניסן הן התקופות שהיום והלילה שווים. מתי שהיום והלילה שווים? בתשרי ובניסן, באותו יום זה הולך לפי חודשי החמה, שבערך מקבילים לתאריך הלועזי, יותר נכון, התאריך הלועזי הוא יונק מחודשי החמה, זה לא הוא המציא את זה, זה התורה המציאה את, את ימי החמה. התורה אמרה לנו למנות גם ימי חמה וגם ימי לבנה. אבל התקופה של ניסן ושל תשרי הם האמצע של השנה. באותו יום שהיום והלילה שווים בתשרי ושהיום והלילה שווים בניסן, זה נקרא תקופת תשרי, ואותו דבר בניסן זה תקופת ניסן. תקופת טבת לעומת זאת זה היום בשנה שאז הלילה הכי ארוך והיום הכי קצר. לעומת זאת, התקופה שהיום הכי ארוך והלילה הכי קצר זה תקופת תמוז. זה פחות או יותר שלושה חודשים, כל שלושה חודשים זה תקופה. ומכיוון שימות החמה זה 365 יום, אז מחלקים 365 ל-4, וכל רבע מימי החמה זה תקופה. עכשיו נבין את שאלת הגמרא. הגמרא אומרת לי, אני מבין שכתוב יצוב רוב גשמי שנה. רוב גשמי שנה זה הכוונה, יש, הגשמים מתחילים, עונת הגשמים מתחילה בחשוון ומסתיימת בסביבות ניסן. אז עכשיו כשאני אומר רוב ימות הגשמים, אני עובר, כלומר, רוב ימות הגשמים, ורשי מדגיש, תראו את רשי. רשי אומר, למה זה דווקא שבט? הואיל ויצאו רוב גשמי שנה, תשימו לב לשון רשי. רשי לא סתם עובר רוב ימות הגשמים, שכבר עבר רוב ימות הגשמים שהוא זמן רביעה ועלה השרף באילנות, ונמצאו הפירות חונטים מעטה. אומר רשי, עיקר ימות הגשמים זה זמן הרביעה, זה לא כל החורף. כל החורף זה טוב שיש עוד גשמים ועוד גשמים, אבל עיקר ימות הגשמים זה זמן הרביעה, כמו שהגמרא אומרת שלמה נקרא זמן הרביעה, זה כמו שמרביע שגורם לארץ להוצאת הצמחים וכדומה, בעיקר זה הגשמים הראשונים. כלומר עיקר הגשמים שמשפיעים על הצמיחה זה הגשמים שעד שבט. אז לכן הגמרא אומרת, מכיוון, אומר רש"י, מכיוון שעברו רוב יותר גשמים, נמצאו הפירות חונטים מעטה, ועדיין רוב תקופת טבת מבחוץ. מסביר רש"י, עדיין רוב התקופה לבוא. דהיינו, למרות, וכך מסקנת הגמרא, מייקה אמר, שואלת הגמרא, אני לא מבין, אתה מסביר לי שרוב הגשמים עברו, אז למה אתה כותב לי טעם שהוא בעצם טעם לסתור את דבריך? כי הרי רוב התקופה של טבת היא עדיין לפניי, כי תקופת טבת מתחילה בסביבות אמצע טבת. אז ט"ו בשבט בסך הכל מתוך שלושה חודשים של תקופת טבת, בערך שלושה חודשים שיש לתקופת טבת, בין א' שבט, בין ט"ו בשבט, תקופת טבת רובה עוד לפניי. אז אם אתה בא ואומר שהתקופה היא גם גורם שמשפיע על על הכנתה, אז לכאורה היה צריך להיות שעדיין זה, הכנתה היא לא נחשבת בתור דבר שמשפיע כאשר התקופה עדיין בחוץ. אז למה אתה אומר שאף, איך כתוב בגמרא, הועיל ויצאו רוב גשמי שנה ועדיין רוב תקופה מבחוץ? הרוב תקופה מבחוץ היא עדיין לא הגיעה, אז זה מה שאומר רש"י, עוד השם רש"י, כן? מייקה אמר, ועדיין רוב תקופה מבחוץ. כל שכן דכוון דרוב תקופה מבחוץ, עדיין לא הגיע זמן חנתה, ולא היה להם לקבוע ראש חודש עד ראש השנה, עד אדר. אם אני בא ואומר שתקופת טבת היא אמצעיתה בסביבות א' אדר, אז כדי שיהיה רוב תקופה מאחוריי, אז צריך להיות ראש השנה לילות בערך באלף אדר. למה זה בט"ו בשבט? אז אומרת הגמרא, וזו התשובה שלה, הכי כאמר, אני חוזר למקור השלישי, אף על פי שרוב תקופה מבחוץ, הועיל ויצאו רוב גשמי שנה. מסקנת הגמרא, שלא מעניין אותי התקופה. זה כך מסביר רש"י, וככה משמע גם בתוספות, למרות שאתה סולט יסקו עם זה פה. כלומר, התקופה היא לא רלוונטית מבחינתי, היא לא מעניינת אותי. נכון שרוב התקופה של החורף עדיין לפניי, אבל מה שעיקר, הדבר העיקרי שמשפיע על הכנתה, זה הגשמים. והגשמים הם גורמים לשרף שבאילן, לחומרי הצמחה שבאילן, כן? להשפיע על הכנתה, לגרום לכנתה. ולכן ט"ו בשבט זה עיקר זמן הכנתה. אז תשאלו אותי מה, רש"י, ולפי רש"י יוצא, שבית שמאי אומרים שהכנתה זה בשבט, ובית הלל יגידו שהכנתה באלף בשבט לפי בית שמאי, לפי בית הלל בט"ו בשבט, מה, נחלקו במציאות? תצאו למטעים, תסתכלו מתי עיקר הכנתה. התשובה שככה מסבירים, שבית שמאי ובית הלל לא נחלקו במציאות. הם נחלקים בהגדרה של המציאות. בוודאי שכולם מבינים שט"ו בשבט זה זמן שכמו שאנחנו רואים שמתחילה הפריחה בעצים המוקדמים. אבל המחלוקת שלהם, גם אם אני רואה חנתה מוקדמת, זה כמו שכל חקלאי יגיד, מה יש פה פתאום פריחה מוקדמת? מה זה מוקדמת? הכוונה מוקדמת לטבע הרגיל. בטבע הרגיל שטוב לי, שטוב לצמחים, זה חנתה בזמן מסוים. אם זה חונת יותר מוקדם, זה לא חנתה, זה לא עיקר החנתה. ולכן אומרים בית הלל, נכון שיש פירות חונתים באלף בשבט, אבל אנחנו מתחשבים בחנתה אחרי שיצאו רוב גשמי שנה. זה בעצם מה שאומרים, זה מה שיוצא לפי בית הלל, לפי רש"י. באים תוספות, ותראו את לשון, אני אדלג על, על שני המקורות, נעבור לעמוד הבא, כן? ואחרי זה נחזור למקורות האלה, ותכף נבין, לא סתם אני מדלג. אומרים תוספות, באחד בשבט מה היא טעמה? אומרים תוספות, הם כבר עונים לנו שאלה נוספת. למה הרש"י כביכול התעלה מהמחלוקת של בית שמאי ובית הלל? אומרים תוספות, לא. באחד בשבט מה היא טעמה? מפרש נמי לבית הלל כמו לבית שמאי. אלא כמה נקת דלמר זמן חניתתה של גשמי שנה זו באחד בשבט, ולמר בית תתבר בשבט. עכשיו תשימו לב למילים המודגשות, ואני הדגשתי, כי זה בעצם הנקודה העקרונית שתוספות חולקים על רש"י. וכל החנותים קודם הזמן הזה, היינו על גשמי שנה שלפני תשרה, והדלא עזיב באילנות בתר תשרה כמו בשליש בתבועה, משום זה דרשינה לאל פעמים שברביעית ועדיין אסורים משום עורלה. אומרים אותו שזה דבר פשוט. אני בכוונה הקדמתי לקרוא את הגמרא שאומרת לנו מניין שראש השנה לאילן זה לא בתשרה אלא בשבט, יותר נכון מניין שזה לא בתשרה, כי הגמרא אמרה יש דרשה בשנה הרביעית, בשנה השלישית ובשנה, כן יהיה לכם הרעילים לאחל, ובשנה הרביעית. דרשה הגמרא שפעמים שעבר א' תשרה וזה עדיין אסור משום עורלה. למה? כי א' בתשרה זה לא ראש השנה לפירות העורלה, זה ראש השנה לנטיעה. לפירות עורלה תחפש תאריך אחר. זה מה שאומרים תוספות. הגמרא בעצם עצרה באמצע הדרך. היא אמרה לי, על פי הדרשה, שבפירות האילן גם לאורלה הוא הדין למעשרות. גם באורלה הנטיעה היא קובעת את, א' תשרה קובע את שנות הנטיעה, לא את שנות הפירות. כי התורה גילתה לי על פי דרשה של פסוק, שפעמים שעברו שנות האורלה מבחינת א' תשרה, ועדיין זה אסור משום אורלה. כי אורלה, פירות האורלה, לא א' תשרה קובע, אלא זה תאריך אחר, שאני עדיין לא יודע מה הוא. פה הגמרא אומרת, אתה יודע מה התאריך אחר? זה ט"ו בשבט. למה? אומרים תוספות פשוט. א' שבט או ט"ו בשבט, זה לא איזה תאריך שיש לו ערך עצמי, אלא פשוט. זה עובדה. הוא נותן לי סימן. הוא נותן לי סימן מתי, האם הפרי הזה שעכשיו מתחיל לחנות, כן? האם הפרי הזה שעכשיו מתחיל לחנות, הוא מושפע מהגשמים של השנה, תפשין סמך זין, או שהוא מושפע מהגשמים של תפשין סמך זין. ואני אסביר. חנתה, כמו שאמרתי קודם, יש כמה שיטות מה זה חנתה, ואנחנו לא נתעכב על זה, אבל נגיד בערך, בגדול. חנתה זה שלב אחרי הפריחה. כל מי שלמד קצת מושגים בטבע, יודע שלכל עץ פרי יש בהתחלה שלב של פריחה. והשלב של הפריחה, שמברכים עליו ברכת האילנות בניסן, זה שלב של הפריחה בדרך כלל בפירות, כן, בפירות, שהשלב מאוד, מאוד מוקדם זה הפריחה. ואז יש תאריך של פריחה ויש האבקה, שהפרחים הנקביים מקבלים אבקה או על ידי דבורים או על ידי רוח, ולפעמים עושים את זה בצורה מלאכותית, ואז הם מקבלים את האבקה, בעצם הזרע, לתוך הפרחים של הנקבה, ואז נוצר הפרחים הנקביים, ואז נוצר פרי, לאט 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 לאט, יש שלב מסוים ביצירה של הפרי, נפילת הפרחים, ואז נשאר משהו מאוד מאוד קטן, שזה לפי חלק מהמפרשים, זה נקרא חנתה. יש אומרים שזה לא, זה לא נקרא חנתה, חנתה זה שלב טיפה יותר מתקדם, אבל זה לא משנה לענייננו. נניח שזה החנתה. השלב הזה, אומרים תוספות, אם הוא היה עכשיו, אם אני אלך ואראה פירות שעכשיו חונטים על העץ, עכשיו רק דלת משבט, לפי בית הלל, פירות שעכשיו חונטים על העץ, מבחינתי זה עדיין פירות ששייכים לגשמים של תפשין סמך ו'. מה תגידו, זה ככה משפיע על העץ? התשובה כן. עצי פרי, הם לא, אין להם, כמו שאמרתי קודם, אתה לא משקיע אותם, זה משפיע על הפרי. ההשקיה משפיעה באופן כללי על קיום הצמח, על קיום האילן. אבל אם כל הזמן אתה נותן לו את ההשקיות, או בחלק מהעצי הפרי, הוא לא צריך אפילו את ההשקיה, אלא יש לו מגשמים בעיקר, כן, הוא מושפע בעיקר ממגשמים, עצי פרי בעיקר מושפעים ממגשמים. ממילא, המגשמים שהוא מקבל שנה שעברה, הם משפיעים על השורשים, שחלקם נמצאים עמוק בעוד באדמה, בעומקים ובפריסה רחבה ובחדירה לעומק, ויש להם, יש עצים שהבית השורשים שלהם גדול מאוד. כלומר, זה לא שהמים שעכשיו את המשקה משפיעים על הפרי, הם משפיעים אולי קצת על קיום האילן, כן, אבל על הפרי זה תהליכים של מים, בוודאי יכול להיות מלפני ראש השנה. זה בסך הכל תשרי חשוון, כסלו טבת וחצי שבט. כלומר, כל הגשמים שארבע וחצי חודשים יורדים לאדמה, הם לא משפיעים על הכנתה של שיכולה להיות עכשיו. הכנתה של עכשיו זה עוד מהגשמים של שנה שעברה. ולכן, הכנתה של עכשיו זה נקרא הכנתה של לפני א' תשרי. כלומר, אומרים תוספות, בעצם ראש השנה לאילן זה בעצם א' תשרי. אבל אני לא יודע את זה. כי ההשפעה של א' תשרי היא לא נראית לעיניי מיידית. ולכן אני יודע שמה שחנת לפני ט"ו בשבט זה בעצם קשור לפני א' תשרי, מה שיחנות אחרי ט"ו בשבט זה קשור לגשמים שאחרי א' תשרי, שזה בעצם חנתה של גשמי תפשין סמך זין. זה בעצם מה שאומרים תוספות. יוצא מככה, יוצא מהשיטה הזאת, שבעצם, כן, אני אקצר, יוצא בעצם לפי תוספות שא' תשרי זה בעצם ראש השנה לאילן בכוח, בפועל אני יודע את זה על פי ט"ו בשבט. נמשיך הלאה. אומר רבנו חננאל, אני אחזור לירושלמי, ונראה שבעצם בעצם, מחלוקת רש"י ותוספות זה מחלוקת המוראים בירושלמי. המקור של אחד לפני האחרון בעמוד הראשון, כתוב ככה בירושלמי. רבי זעורה, זה, כן? או רבי אילה, או רבי אלעזר בשם רבי יושעיה, הם נחלקו מה הטעם שט"ו בשבט זה ראש השנה לאילן. אחד אמר, כבר יצאו רוב גשמי שנה, כולה, וכבר רובה של תקופה מבחוץ. וכוונה אמר, עד כאן הן חיים ממאה השנה שעברה, מכאן ואילך הן חיים ממאה השנה הבאה. את הדעה השנייה, זה בולט שזה דעה של תוספות. פשוט. הגשמים של הפירות שחונטים אחרי ט"ו בשבט הם ממאה השנה הקרובה. הפירות שחנטו לפני ט"ו בשבט הם ממאה השנה הקודמת. ולכן, ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילן, כי הוא נותן לי את הנתון מתי, מאיזה גשמים הפרי הזה חנה. לעומת זאת, הדעה הראשונה אומרת דבר שהוא קצת קשה יותר. הדעה הראשונה אומרת, כבר יצאו רוב גשמי שנה כולה, זה דומה לרש"י, שהוא לא אומר, רש"י אומר, לא מעניין אותי א' תשרה בפירות האילן, ט"ו בשבט יש לו ערך עצמי, זה זמן הכנתה, כי עברה עבור ימות הגשמים, אז זה זמן של הכנתה. אז למה הבעיה בירושלמי, שהוא לא שואל את השאלה של הבבלי, הוא ממשיך, הוא אומר לי, יש לי נתון טוב, לא רק כבר יצאו רוב גשמי שנה, הוא כבר הובא של תקופה מבחוץ, התקופה היא כבר בחוץ. לכאורה, הגמרא אמרה, לפי שרש"י הסביר בבבלי, שהתקופה לא מעניינת אותי, אלא הפוך. למרות שהתקופה של טבת היא עדיין, רובה עדיין לא יצאה, אני לא מתחשב בה, כי מה שאכפת לי בחנתה זה מהגשמים. אז למה ירושלמי מביא את זה לטובתו? כסיבה למה אני מחשיב את ט"ו בשבט ראש השנה לאילן, כי יש גשמים ויש גם תקופה. לכאורה אין תקופה. אומר רבנו חננאל, וברור שהוא מסביר את זה על פי הירושלמי, אבל הוא מסביר גם ככה, כן? אומר כך, פירוש מצאנו זמן הגשמים המועילים ומתענים בהם עד שירדו מנזן במרחשוון עד סוף ניסן. כמפורש בפרק מ-200 מזכירים גבורות גשמים. כבר המסכת הענית. הנה אליבא דבית הלל דאמרינן בט"ו בשבט יצאו מימות הגשמים במרחשן, בכסלו, בטבת וט"ו בשבט, הרי ג' חודשים פחות ג' ימים, ונשארו מימות הגשמים חצי שבט ואדר וניסן. הרי בית חודשים וחצי, הנה יצאו רוב גשמי שנה זו. אומר רבנו חננאל דבר שמחזיר אותנו חזרה לגמרא במרשרת ראש השנה בבבלי. אומר רבנו חננאל, כשהגמרא שאלה באחד בשבט של שנה לאילן מהי טעמה, היא התכוונה למה שהיא אומרת. מה היא טעמה של בית שמאי? אמר רבי יוחננאל, על בית הלל לא קשה, על בית הלל הכל טוב ויפה, זה הירושלמי. הירושלמי עונה לי מה הטעם של בית הלל. הגמרא במסכת ראש השנה בבבלי לא שאלה מה הטעם של בית הלל. כי אצלי תקופה, אומר הרבי יוחננאל, זה תקופת הגשמים, זה לא התקופה של מועדי השנה. וכמו שאמרתי לכם, בדרך כלל התקופה זה מתייחס למועדי השנה. ולכן רש"י הסביר את זה לפי זה את שאלת הגמרא, ולכן השאלה היא גם לפי בית הלל, כי גם בט"ו בשבט רוב תקופת טבת עוד לפניי, אם אני מדבר על תקופה של עונות שנה. אבל רבנו חננאל מסביר לא, הגמרא ידעה התכוונה לתקופת הגשמים. תקופת הגשמים מתחילה בי"ז במרחשוון, והיא מסתיימת בניסן. תיקח את החודשים האלה, תחלק אותם לשניים, אז באלף בשבט עדיין לא עברו מחצית מימות הגשמים, כן? הוא עושה את זה בחשבון פשוט, כן? מי"ז במר חשוון עד ט"ו בשבט זה שלושה חודשים פחות יומיים, פחות שלושה ימים. לעומת זאת, כל תקופת הגשמים היא 5.5 חודשים. היא 5.5 חודשים כמעט, כן? כסלו, טבת, שבט, אדר, ניסן, וכמעט חצי חשוון. מי"ז עד א' כסלו זה פחות יומיים, חצי פחות יומיים, זה 5.5 חודשים פחות יומיים, אולי פחות 3 אם נחשיב את י"ז עצמו. אז אם כן, אם אני מסתכל על תקופה כתקופת הגשמים, אז באמת, זה בדיוק התפר בין בית שמאי לבית הלל. אומרת הגמרא, מה זהו כבר תקופה מבחוץ? תקופת הגשמים עוד לא עברה. חצי תקופה, רוב תקופת הגשמים עוד לא עברה באלף בשבט. אז איך בית שמאי אומרים שראש שנה לילה? מי לבית הלל? אני מבין, אומר הבבלי, בכלל אני לא שואל. זה בסדר גמור. גם עברו רוב ימות הגשמים, כן? איך כתוב? רוב ימות הגשמים שהוא זמן רביעה, כלומר גם עיקר הגשמים מבחינה איכותית, וגם מבחינה כמותית רוב ימות הגשמים. גם האיכות וגם הכמות עברו מאחוריי בט"ו בשבט. ולכן אין שאלה, וזה הירושלמי. הבבלי שואל על בית שמאי. לכן אומר הבבלי, לפי רח, יוצא ש... כלומר, לפי ההסבר הזה יוצא שרשי באמת לא מתכוון לחלוק. רשי לא מתכוון לחלוק על הירושלמי. רשי מסביר את בית שמאי. ולכן, לפי המקום הזה יוצא שהדברים הם כפתור ופרח. א' בשבט מתייחס רק לימות הגשמים, לא ל... מתייחס רק לזמן הרביעה ולא לתקופת הגשמים, וגם לא לתקופות השנה. לעומת זאת, ט"ו בשבט יש בתוכו גם את עיקר ימות הגשמים מבחינה איכותית, שזמן הרביעה, שזה החלק הראשון של הגשמים שהוא משפיע יותר על הכנתה, וגם מבחינה מציאותית כמותית. זה יוצא השיטה של רבנו חננאל בהסבר הדברים. על כל פנים, השורה התחתונה, אם נסביר כמו רש"י, אם נסביר כמו תוספות, יוצא שבאילן, לא יקרא את הריטב"א בפנים, כי הזמן קצר, נגיד אותו בשני מילים. אומר הריטב"א, ההבדל בין ירק לבין אילן הוא פשוט, כי בירק, כמו שאמרתי, אתה משקה, טוב, לא השקעת כמה זמן, הוא מת. לכן הלקיטה קובעת, אני רוצה לראות פרי. כל זמן שאני כותף, זה הפרי. זה השלב שקובע את השנה שלו. כלומר, ומכיוון שא' בתשרי זה ראש השנה לירקות, אז ממילא אני כותף את הירק הזה, לפי הזמן שאני כותף, זה השנה שלו. לעומת זאת, בפירות האילן יש דברים שהם בכוח, בתוך הגזע. לא משנה אם נסביר כמו תוספות, נסביר כמו רש"י, אבל בעיקר כמו תוספות זה הרבה יותר מובן, הריטב"א. יש עצור, אבל גם בפי רש"י זה לא משנה. עצור בתוך הגזע, עצור כוח צמיחה. וכוח הצמיחה הזה, כן? כוח הצמיחה הזה הוא משפיע לטווח רחוק. ולכן אם אני רואה שהפרי חנה, כלומר, מבחינתי אני כבר רואה את התוצאות הסופיות. כי ברגע שהפרי חנה, אני יודע שכבר בגזע של העץ הזה נמצאים כוחות הצמיחה. בעצם אפילו בפרי בכוח. ולכן מבחינתי זה כבר נקרא שזה השנה שלו. הוא שייך לשנה הבאה. אפילו שעוד לא כתבתי אותו, אפילו שהוא עוד לא ראוי לאכילה, כי פרי שחנת הוא לא ראוי לאכילה לכולי אלמה. זמן שמוגדר כפרי, לעניין שהוא מוגדר כראוי לאכילה, שאני יכול לעשר אותו אם אני כותף אותו, זה עונת המעשרות, זה שליש הבשלה או שליש גודל, תלוי מה השיטות. אבל זה לא מעניין אותי, אומר הריטב"א, כי אני כבר רואה את הכל בכוח. לעומת זאת בירקות אני רואה את התוצאה. עכשיו, מה הדבר, מה חופן קשור לט"ו בשבט? ההלכה שבט"ו בשבט, אם אני עץ חנתו הפירות לפני ט"ו בשבט, ויש פירות שחנתו אחרי ט"ו בשבט, אז אני מעשר כל חנתה שלפני ט"ו בשבט לבד, חנתה שאחרי ט"ו בשבט לבד. מבחינה מציאותית בארץ ישראל, ברוב הפירות אין לזה משמעות, כיוון שרוב הפירות, אנחנו, העונות השנה שלנו, הן מושפעות, כן, הן השפעות האילנות, כמו שרש"י אומר, זמן החנתה הוא בדרך כלל מתחיל מט"ו בשבט ומעלה, ואין חנתה לפני ט"ו בשבט. ממילא כמעט ואין לזה משמעות, אבל יש עצים כמו שסק וכדומה, שהם יכולים להיות גבוליים, ואז יכולה להיות בעיה, אז אם, או בלימונים, יכולים להיות חנתים שלפני ט"ו בשבט וחנתה שאחרי ט"ו בשבט. ואז במקרים כאלה, אז אם אפשר להפריד, כלומר לסמן, זה הכי טוב, אבל אם באותו, אם זה שני עצים נפרדים, אז אין בעיה, אתה כותף את העץ הזה לבד ואת העץ הזה לבד, כי הם חלק חונתים ממש לפני ט"ו בשבט, חלק חולטים אחרי ט"ו בשבט, ובפועל בקטיף הם יכולים להגיע לאותו שלב גידול. אז אתה ממש יכול לקטוף אותם, נגיד בקיץ, לקטוף אותם והם נראים אותו דבר, ואסור לאסר מאחד על חברו. ולכן במצב כזה, אם זה עצים נפרדים, אז ודאי, זה קל, אתה כותף את העץ הזה לבד, ואת העץ הזה לבד, מאסר את העץ הזה לבד, ואת העץ הזה לבד. אבל אם זה באותו עץ, וזה יכול להיות, בעיקר בשסק וגם בלימונים, אז יש פוסקים שאמרו שהכי טוב להחמיר ולאסר מכל פרי לבד. אבל הרב ישראלי, על פי סוגיה במסכת ראש השנה, הרב ישראלי זכר צדיק לברכה, כתב תשובה לפני הרבה שנים, כתב תשובה למכון, מכון התורה והארץ, והוא אמר על פי הגמרא בראש השנה, שתערובת טבעית אפשר לאסר מאחד על השני. כלומר, אני מערב, מכיוון שזה כבר מעורב מעצמו, אז בקטיף זה לא שאני מערב בכוונה, ולכן אני יכול לאסר מיני עובד. לסיים את הנושא הזה, תודה רבה, כן. לסיים את הנושא הזה באיזה סיפור שמסופר בכל מיני וריאציות, הסיפור של רבי מנדל מקוץ, רבי מנחם מנדל מקוץ, שבאם אחת בט"ו בשבט, כן, זה מופיע בסיפורים של הרב זווין, בסיפורי חסידים אוהדים, ועל שהרב זווין שהיה גאון בתורה, גם סיפורי חסידים, כשכותב אותם גאון בתורה, זה אחרת. אז הוא כותב על הסיפור הזה, נקרא, יספר את הסיפור, והוא כותב איזה הערה. הסיפור היה שהרב מנדל מקוץ בסעודת ליל ט"ו בשבט, כרגיל, בחצרות החסידים, וגם בקהילות, בחלק מקהילות, בשאר קהילות, בעיקר קהילות עדות המזרח, בליל ט"ו בשבט עושים ממש סדר, כן, סדר ליל ראש השנה, וזה רווח היום בכל תפוצות ישראל, בכל העדות, שעושים סדר ליל ט"ו בשבט ומברכים על פירות חדשים, וגם לא על פירות חדשים, שנשתבחה בהם ארץ ישראל. ובאחד, הוא אמר לאחד החסידים, העשירים, הגבירים, הוא אמר לו, רב צבי, אמר לו, תאכל אתרוגים, כן? הוא התכוון על משהו אחר, אז נשמע כאילו הוא אומר לו, תאכל אתרוגים. וזהו, כולם לא הבינו, כאילו היה שם כנראה שהוא מתרוג. הוא התכוון משהו אחר במילה ביידיש. אז כולם שמעו את המילה אתרוגים, והם שלא הבינו. באותה שנה, אותו חסיד עשיר, נסע לארצות הרחוקות יותר, לרגל מסחרו, ובגלל כל מיני מלחמות שהיו באירופה באותה תקופה, הוא נתקע, ובמקום לחזור לביתו לפסח, הוא חזר הרבה יותר מאוחר, חזר לקראת ראש השנה, וכמובן, כדרכם באותם ימים, לא חיו בארץ ישראל, ששם ארבעת המינים זה דבר טבעי לארץ, כמו שהרמב״ם כותב בפירוש המשנה, אלא להביא אתרוגים זה היה סיפור כל שנה מחדש, ובאותה שנה לא היה אתרוגים בעיירה שהוא גר בה, והוא הגיע לבד לעיירה עם אתרוג, שהיה לכל העיירה אתרוג לברך עליו בסוכות, וכולם בתור ברכו על האתרוג שלו, לפי הכללים שתמיד היו עושים, מתנה על מנת להחזיר וכו' וכו'. וכולם נזכרו במה שהרבי מקוצק אמר לאותו חסיד לט"ו בשבט, אמר לו, צבי, אתרוגים. אתרוגים, אמר לו, כאילו צריך לדבר, אז מה כותב הרב זווין? כותב הרב זווין בהערה שם, ויין בני יששכר, כן? הבני יששכר, אני חושב שהבאתי את זה פה, לא הבאתי את זה לפניכם, אני מקווה שהבאתי אותו, לא הבאתי אותו פה. לא. לא הבאתי אותו פה, אבל בני יששכר כותב שיש עניין בט"ו בשבט לבקש על אתרוג טוב. למה? אז מה העניין דווקא בט"ו בשבט לבקש על אתרוג טוב? אז על פי הפשט של בני יששכר, הכוונה, וזה היה גם פשט דבריו, כן, אחד מגדולי החסידות. אז הוא כותב שהסיבה שזה פרי של מצווה. כלומר, פרי של מצווה, אני מבקש עליו בראש השנה לאילן, הפירות חונטים, זה כמו בזמן הלידה, מבקשים בזמן של הלידה. וזה הזמן שראש השנה, גם אם האתרוג לא חונת עכשיו, אבל זה הזמן שראש השנה, כמו שבראש השנה אנחנו מבקשים על הרבה דברים, כי זה יום הדין, אז זה גם יום, זה כאין יום הדין, למרות שכתוב, נידונים על פירות האילן זה בעצרת, אז כבר הגמרא שואלת, אבל לא, הגמרא לא שואלת את השאלה הזאת, אבל זה, לא ניכנס לנושא הזה, כי הזמן קצר. אבל בוודאי שזה ראש השנה לאילן. אז הם מבקשים בראש השנה על כל השנה של האילנות. אבל הרב נריה כותב, באיזה שיעור שהוא נתן ברדיו והדפס באחד מהעלונים אצלנו, שכתבו את זה, הוא כותב כזה דבר. עד עכשיו דיברנו על הפירות הרגילים. האתרוג הוא דין מיוחד. האתרוג יש לו דין כמו ירקות וכמו פירות. יש לו דין כמו ירקות שאני לא מתעסק בחנתה שלו, להלכה. יש מחלוקת בגמרא, אבל להלכה למעשה, הקטיף קובע, כמו ירק. אני הולך לעץ האתרוגים שלי, ויכולים להיות אתרוגים בט"ו בשבט על העץ, כי אתרוג הוא יכול להישאר, על, כמו שהגמרא אומרת, דר באילנו משנה לשנה. הוא יתפח ויתפח ויתפח, הוא לא ירקב. הוא יכול להישאר שנתיים על העץ, לא כמו פירות רגילים, חונטים, גודלים, מגיעים להבשלה, תכתוב. לא כתבת כמה שבועות, שבועיים, שלושה, ארבעה, חמישה, לא יודע כמה, הוא ירקב מפה לבד, ואתרוג זה לא ככה. הוא יגדל ויגדל ויגדל. הוא גדר באילנו משנה לשנה. אבל יש לו עוד תכונה. לאתרוג יש תכונה כמו ירקות. אתה תשקה אותו, ישפיע באופן ישירה. ההשקיה תשפיע באופן ישיר על הגידול שלו. אתם בטח למדתם מסכת קידושין, גדל על כל מים. מה זה כל מים? גם השקיה. כן? כלומר, גם השקיה משפיעה על האתרוג באופן ישיר כמו בירקות. לכן, הולכים עליו, לגביו לפי הלקיטה, אם אני הולך לאילן, כותף אתרוג לפני ט"ו בשבט, זה שייך לשנה הקודמת, שהיא שנת מעשר שני. אני כותף אחרי ט"ו בשבט, הוא שייך לשנת מעשר אני. כלומר, בין לעניין שלא מעשרים משנה לחברתה, בין לעניין אם זה מעשר שני או מעשר אני, אותו עץ, אתרוג, הם היו שכנים לפני יומיים, אחד כתבתי ביהודה, אחד כתבתי בט"ו. כי הלקיטה קובעת. אז למה ט"ו בשבט? למה לא א' תשרי, לקיטה קובעת? אז נכון, הגמרא דרשה, על פי הפסוקים בפרשת קדושים, שפעמים שאסורים בערבית ואסורים משום עורלה, אבל למה? מה העומק של הדבר? אומר הרב ישראל, לפי הריטב"א שקראתי בעל פה שנמצא לפניכם, באתרוג יש שתי תכונות חוברות בו. יש לו את הגזע שיש לו את הבכוח. אני רואה את הפרי שחנה, אני רואה את הבכוח. וזה מתאים לכל האילנות, לכן בזה הוא כמו האילנות, של ט"ו בשבט שלהם זה ראש השנה לאילן, הוא אילן, יש לו גזע, שבט"ו בשבט יש לו את הבכוח, כמו האילנות. מצד שני, הוא כמו הפירות, שיש השפעה ישירה על ההשקיה, בין ההשקיה לבין הקטיף שלו, לבין הגידול שלו, לכן כדי להגדיר את הגיל שלו, כדי להגדיר את ה... את ה, את ה, את ה, את השלב הגידול שקובע לאיזה שנה לשייך אותו, אני מתייחס על השלב הגידול בפועל של שלב הלקיטה. טוב, וזה, סיימנו את הנושא הזה, נעשה איזו הפסקה קצרה, שמה שאתם...